השנה רציתי, לא יודע, השנה, תחילת החלק הראשון, רציתי קצת לעסוק ביהודי מעניין, רב גליה נדל, אבל לאו דווקא ספציפית בו, לא רק ספציפית בו, אלא להשתמש בו כמנוף או כטריגר, לעסוק בנושאים שקשורים איכשהו גם אליו ואולי לחרדיות בכלל, ולא דווקא במובן הסוציולוגי, אלא יותר במובן המהותי, היחס להלכה, היחס לתורה. ולכן במידה מסוימת לפחות רב גדליה הוא רק התירוץ. זאת אומרת, אני רוצה דרכו להיכנס גם לשאלות רחבות יותר. אבל היום אני בכל זאת אעסוק בו וקצת אצביע על נקודות שאחר כך אולי נפתח אותן יותר. הרקע לדברים, רב גדליה נפטר לפני 10 שנים, 10 וחודש בערך. אני עוד הספקתי לשמוע ממנו כמה שיעורים, להיפגש איתו לפני שעברתי מבני ברק לירוחם. אפילו פגשתי את הרב שאילת שם פעם באחד השיעורים. היה יהודי מאוד מעניין, מאוד חריג. ואחד הדברים שייחדו אותו זה שלמרות שהוא היה מעניין, כנראה היה די קשה לזרוק אותו מהחברה החרדית, מהליבה החרדית. אני לא יודע איך לקרוא לזה, בגלל ש... הוא נתפס כתלמידו של החזון איש, מישהו שהחזון איש ככה שמח את ידיו עליו, לפחות ככה מיתוס אומר. צריך לדעת שמיתוסים זה דברים מפוקפקים, ואני לא יודע, אני ראיתי איזה ראיון עם דני בראון, שעשה את הדוקטורט על החזון איש.
ספר כזה.
כן, אז היה איתו איזשהו ראיון במקור ראשון, במוסף שבת, גם יהודי, היהודי שראיין אותו זה ישראל למד משהו, זה לפקוביץ' נדמה לי, שהוא כותב שם גם כמה דברים מעניינים מדי פעם. אז זה אברך כנראה חרדי שכבר לא בדיוק חרדי, לא ברור בדיוק מה טבעו, היה לי כל מיני ויכוחים איתו באינטרנט, אני לא מכיר אותו, אני לא יודע מי הוא. בכל אופן, אז שם בריאיון הוא שאל אותו, איך אתה מסביר את הקשרים של החזון איש עם רב גדליה נדל? אז הוא אמר שהאמת שהוא לא יודע אם היו קשרים, המיתוס אומר שהיו, זאת אומרת, אני לא יודע אם הוא אמר את זה מתוך בדיקה שהוא לא מצא, או שהוא רק אומר, תראו, אני לא בדקתי, אז אני לא יודע להגיד. לא ברור לי, אבל הוא היה מאוד לקוני ומאוד ככה מסויג, וזה היה מעניין.
אתה אומר שהחברה החרדית היה בעיה עם הקשרים האלה. אבל
אין להם אינטרס ליצור מיתוס. מי זה להם? יש תלמידים של רב גדליה ויש להם מבקרים של רב גדליה. אבל לא משנה, באיזשהו מקום היה לו איזשהו קשר לחזון איש, זה ברור. אבל הרבה פעמים המיתוס הוא יותר חשוב מאשר האמת ההיסטורית. זאת אומרת, אם כרגע הוא מוצג כממשיכו של החזון איש, גם אם הוא לא באמת נגיד היה כזה, יהיה קשה לפעול נגדו, לפגוע בו. ולכן, עוד פעם, אני לא בדקתי היסטורית, אני לא בדיוק יודע מה נכון ומה לא נכון, מה מזה היה ומה מזה לא היה, אבל הדמות כפי שהיא נתפסת זה בעצם הדמות החשובה, מה זה משנה מה באמת היה. אז לכן נדמה לי שאני לא אזקק לשאלות של אמת היסטורית, אני גם לא יודע. אז לכן בדקתי ואני לא יודע. טוב, בקצרה, זה יהודי שגדל ככה עלה לארץ בגיל צעיר, למד פה בלומז'ה אצל הרב שח ובעוד כמה מקומות שעם כולם כמעט הוא השתכסך אחר כך, ובאיזשהו שלב התקרב לחזוני ראיתי ש ויקיפדיה עליו, אז מביאים שהוא למד אצל הרב יוגל ביישוב החדש, אצל הרב יוגל, כי הרב יוגל לימד ביישוב החדש, ודרכו איכשהו הוא התחבר לחזון איש. הסיפור שאני שמעתי, ועוד פעם, אני כבר לא זוכר אם שמעתי זה מהרב יוגל עצמו, או שזה סיפור ממקור אחר, אני כבר לא יודע, לא זוכר, זה שהם היו, למדו ביחד במשך השבוע, ולמדו בחברותה. ובסוף השבוע הם היו הולכים לחזון איש לשאול אותו שאלות על מה, ש... על מה שעלה לאורך השבוע. וככה איך שהוא התקרב אליו, בסופו של דבר החזון איש כנראה מינה אותו להיות הרב של מה שנקרא שיכון חזון איש, רחוב רשב"ם, דבורה הנביאה, לדרמן והמסתעף, למי שמכיר, בית כנסת לדרמן. וככה הוא בעצם נשאר הרב של המקום עד הסוף. הוא גר קומה מתחת לרב חיים קניאבסקי, נכון? קומה מתחת לרב חיים קניאבסקי, שם זה כל הגוורדיה ככה של הליבה החזון משניחית. וכמובן יש סיפור משכילי מפורסם על אדם הכהן, שפעם בא מישהו לחפש את אדם הכהן בשבת, אז הוא דופק אצלו בבית, אשתו פותחת, איפה אדם הכהן? אין אחד מהמשכילים? אז היא אומרת, הוא בבית כנסת. הוא עושה בבית כנסת. טוב, אני יודע לך בטח, מצזבט בחוץ עם החבר'ה. הלך לבית הכנסת, רואה את החבר'ה עומדים בחוץ, אבל הוא לא ביניהם, שואל אותם, תגידו, איפה הבחור? הם בפנים, צריך להיכנס פנימה. אז פנימה הוא חפש ככה איפה היהודי, לא מוצא, הוא שאל את האנשים, תגידו, איפה אדם הכהן? אז אמרו לו, אתה רואה את ההוא עם הטלית על הראש, אם תנענע ככה מול ארון הקודש, זהו. הבחור היה בילד לגמרי. אז כשהוא גמר את התפילה, אז הוא שואל אותו, את אדם הכהן, מה אתה מחפש שם בדיוק? מה עשית שם? זה לא חוכמה להיות אפיקורס בבית או לשסבט בחוץ. אפיקורס זה מישהו שמתפלל בדבקות מול בית המדרש, מול ארון הקודש. זאת אומרת, זה אפיקורס אמיתי. אז נדמה לי שבמובן הזה, כן, בהשאלה, הוא היה אפיקורס אמיתי, דליה, אני חושב על דליה, בגלל שהוא בלב שיכון חזונים שאמר שם כל מיני דברים שלא שמעתם אוזן מעולם, אוזן חרדית. לא שמעתם מעולם, ונתן שיעורים בבית כנסת לדרמן, תוך כדי התקופה, ממש חצי שנה האחרונה שהייתי בבני ברק, עוד הספקתי קצת לשמוע אותו, תוך כדי זה היה גם בימי רביעי שיעור על ספר בראשית, ששם בכלל הוא התעלל כנראה בשומעים בצורה חריגה, זה היה בלדרמן, ובסופו של דבר זרקו אותו, שלא נתנו, לא הבנתי בדיוק מה היה שם בסוף עם השיעור הזה, לא רצו שזה ימשיך, כי הוא דיבר שם על אבולוציה וביקורת המקרא, וקיבל אותם בצורה כזו או אחרת, אולי באופן מסויג. בלדרמן, מרכז החזון משניחיות הבני ברקי, בשיעור, זאת אומרת, הוא נתן שיעור על זה, לא שהוא חשב בליבו כל מיני אירועים אסורים. אז הוא היה דמות מאוד ססגונית ומעניינת, אני רק יכול לומר ש... פעם אחת אחרי אחד, אני שמעתי שיעורים על גמרא בגיטין. גם לא תמיד הבנתי הכל, כי חלק פתאום הוא עבר קצת ליידיש, ואני לא מבין יידיש. אבל פה ושם. אחרי השיעור ככה, פעם אחת יצא לנו קצת להתווכח, הוא היה פרובוקטור לא קטן. והוא שמע שאני מתעסק בפיזיקה באוניברסיטה, והתחלנו לדבר קצת על פילוסופיה ומתמטיקה ופואנקרה וכולי. האמת שהתחושה שלי הייתה ש... שההתמצאות שלו והידע שלו הם לא כמו שמתארים במיתוס, אני חייב לומר. זאת אומרת, בעולם, בבני ברק כידוע, כל מי שיודע לקרוא הוא חתן פרס נובל. זו שפה מפורסמת שמי שפרסם איזשהו מאמר פעם בכתב עת מדעי, אז כתוב שהוא פרסם מאמר בכתב עת בינלאומי. אין כתב עת לא בינלאומי באקדמיה, אבל זה... בסדר, פרסמת פעם מאמר אקדמי, זה העיקרון, אבל זה משהו ששקפות פחות או יותר לפרס נובל. אני כבר שמעתי על לא מעט אנשים שהם בעצם פרשו אחרי שהם, לא יודע מה, כמעט השיגו את כל ההשגות העליונות בעולם המדעי וחזרו להיות אברכי כולל. ולכן למיתוסים על השכלה כללית ועל התמצאות בבני ברק, לעניות דעתי, אי אפשר להאמין למילה. זאת אומרת, פה אני לא מדבר על הגזמה, אני מדבר על מופרכות. זאת אומרת, מיתוסים באופן כללי הם מוגזמים. זה נכון בהרבה מקומות, בטח במקומות סגורים ובני ברק וכו'. מיתוסים על גדלות במדע זה חסר שחר. זאת אומרת, פשוט, זה לא שווה כלום. זה לא שזה מוגזם, לא שזה... כלום. יכולים אולי ללמוד מזה שהיה לו איזושהי נגיעה. לא אומר שזה המצב לצורך בדליה, אני רק אומר, איך צריך להתייחס לתיאורים... תיאורים בני ברקים על כל מיני אנשים ששלטו בכל התחומים המדעיים כולם. אז לכן בעניין הזה הוא כן התמצא כמובן, אני לא חושב שזה היה מה שתיארתי עכשיו, אמרתי איך צריך להתייחס באופן עקרוני. הוא התמצב, הוא עסק בדברים האלה, שזה כשלעצמו חידוש, אבל אני חושב שיש פה הפרזה מההתרשמות האחת הזאת. דיברתי איתו פעם אחת בשיחה של איזה שעה או משהו כזה. נדמה לי שיש הפרזה די גדולה לגבי השליטה שלו בתחומים האלה וההתמצאות וכדומה.
אבל אני חושב שזה היה אוטודידקטי.
כן, הוא היה אוטודידקט, הכל היה לו ספרים ככה על יד המיטה, כל מיני ספרים שהוא קרא, הוא למד אנגלית וצרפתית כדי לקרוא דברים במקור. הוא היה יהודי מאוד מעניין, הוא השקיע בזה בהחלט זמן, אבל דרכם גם של אוטודידקטים אגב זה שהידע לא מסודר, לא שיטתי. במיוחד אם אתה אוטודידקט מאפס. זאת אומרת, אתה יכול להיות אוטודידקט אחרי שיש לך איזושהי פלטפורמה בסיסית. אז אתה לומד עוד, אתה אוסף לה, אתה צובר עוד ועוד באופן עצמאי. זה בסדר גמור. כל בן אדם באיזשהו מקום צריך להיות אוטודידקט. מי שנשאר רק עם משהו למד באופן פרונטלי לא ידע הרבה. אבל מה שקוראים בדרך כלל אוטודידקט זה מישהו שגם התשתית הבסיסית נבנתה לבד. וכאן זה דבר נורא בעייתי. אני אגיד, אני אתאר את זה אולי מזווית אחרת קצת. חלק מכמה מתלמידיו הקימו את הפורום שנקרא צור כאן חושבים שקיים כבר, אני לא יודע, 10-15 שנה, משהו כזה, באינטרנט, ואחרי כמה שנים היה שם, התעורר שם איזשהו דיון בספר של שתי עגלות, אז צלצלו אליי, שאלו אותי אם אני רוצה להצטרף שם, להשתתף שם בפורום, אז באמת אז קצת. אז הצטרפתי קצת לדיונים ולמתנהל שם בפורום, ותוך כדי זה, כיוון שאני כמעט היחיד שם שהיה מזוהה עם השם, כי בדרך כלל זה מאחורי ניקים, אז הייתה לי את הפריבילגיה שאנשים דיברו איתי יותר חופשי מאשר בדרך כלל. נאמר באישי, בדרך כלל בתקשורת האישית, לא יודעים מי אתה. אתה יכול להיות מרגל מטעם סוכנות לשמרנות חרדית או כל מיני דברים כאלה, ואז אתה, הבן אדם שמתגלה או נתפס, כי יודעים מי עומד מאחורי הניק, מאבד את הכולל שלו, את פרנסתו, את שידוחיו, ואני לא יודע את מה עוד. ומצד שני, אצלי ידעו מי אני, כי אני מזוהה עם השם, אז היה יותר קל קצת לדובב אנשים, וגם אפילו להיפגש איתם פיזית. זו הייתה תקופה מסוימת שככה נפגשתי עם קבוצות או עם אנשים שמשתתפים שם מאחורי הניקים האלה. זו הייתה חוויה מאוד מעניינת. וגילית, מה? זה פורום לדיונים על יהדות ופילוסופיה ורעיונות ומחשבות וכל מיני נושאים. זה הוקם על ידי כמה תלמידים של גדליה נדל. אבל מוזמן לשם כל מי שרוצה, ומותר למה שמייחד את הפורום הזה, ואני חושב שבמובן הזה זה באמת, אפשר לומר, ממשיך את דרכו, מותר להעלות שם כל עמדה שהיא, כל עוד היא מנומקת. זאת אומרת, אתה יכול להגיד הכל, אין שום מגבלה על מה שאתה אומר. יש מגבלות של נימוסים, יש מגבלות של גידופים, גם זה לא תמיד מצליחים לשמור, זה רק כל המנהלים שם הזה מתנדבים. אבל אין שום גבולות גזרה במובן של התוכן. וכיוון שככה, זה פורום שהצליח לאורך השנים לאכלס המון דמויות מכל מיני גוונים, שהאקדמיה פה ושם, ורבות רפורמיות, וכל מיני גוונים, ומתנהלו שם כל מיני דיונים על נושאים שונים, אני חושב שחלקם היו מאוד מעניינים. אבל אותי עניין דווקא האגף החרדי שמופיע שם.
מי עומד מאחורי הניק מימוני?
מה?
מי עומד מאחורי הניק מימוני?
אם היה מותר לי להגיד, אז הייתי אומר, אבל אסור לי.
איזה מגזר?
אה?
איזה מגזר?
חרדי.
אולי שבית אין?
כן, כן. תמיד שאלו גדליה. מה?
נותן שהוא ליטאי.
לא שומע.
נותן שהוא ליטאי.
כן, כן. נכון, מברך ליטאי. עד שהוא האחרון שהסכים להיחשף. היסטרי בשמירה על האלמוניות. אני אותו פגשתי רק לא לפני כל כך הרבה זמן. בכל אופן, אז הפורום הזה, אז בפגישות בפורום הזה, זה חוויה אנתרופולוגית מרתקת, מה שקורה שם מאחורי הקלעים. יש חיים די תוססים מאחורי הקלעים שם, לא רק בפורום עצמו, יש קבוצות שמפגשות דרך קבע, להחליף רעיונות, ללמוד ביחד. היו קבוצות כאלה, אני מניח שעדיין יש, אני לא יודע. אני חשבתי בהתחלה שהתופעה הזאת יותר רחבה ממה שכנראה היא באמת. כי כשנחשפתי אליה זה היה חדש לי, ופתאום ראיתי שיש לא מעט כאלה, הייתי בטוח שיש איזה מחתרות ענקיות שם מתחת לשולחנות בפונוביץ' ובאובנותיה. זה כנראה לא כצעקתה, זאת אומרת, אני חושב שהתופעה לא כל כך רחבה כמו שחשבתי, אבל יש כאלה. וביניהם גיליתי אנשים באמת עם הרבה מאוד ידע, נגיד בפילוסופיה, תחום חביב עליהם, אבל לא רק. אחד מהם כתב ספר די מרשים על פילוסופיה, ממש סוקר ככה באופן די מעמיק את תולדות הפילוסופיה, ממש ספר מההתחלה ועד הסוף, בפריזמה מסוימת, הוא רצה לתאר איזשהו אספקט מסוים. אבל עוד פעם, אני לכל זה נכנסתי בגלל הנקודה הזאת של האוטודידקטיות, כי אתה רואה שהידע הוא נולד באופן אוטודידקטי, זאת אומרת, הוא לא מעוגן, לא קיבלת, אתה לא מקבל פידבקים. אתה לא, אתה יכול לפספס דברים נורא בסיסיים, כי אתה לא, אתה עובד לבד. כמה אדם יכול להמציא את הגלל? אתה צריך קצת להיות באינטראקציה עם אנשים, לקבל פידבקים, לא להתגלח הכל על הזקן של עצמך, אלא קצת ללמוד גם ממה שאחרים עברו ולמדו, וכשזה לא קורה בקבוצה, כשזה לא קורה במסגרת שמתקדמת ביחד, עוד פעם, זה לא חייב להיות מסגרת בכיתה, אבל באינטראקציה, אפילו בלהתכתב, לקרוא אחד את השני, להגיב וכדומה, אז באמת לפעמים יוצאים דברים די פרועים. וזה ראיתי שם לא מעט בעניין הזה. פרועים גם במובן שלדעתי לפחות מפספסים את ההבנה האמיתית של הפילוסופיה או של הסוגיה שבה עוסקים, אבל פרועים גם במובן של ההשלכות. אז אנשים הולכים עד הסוף. אז הרבה פעמים ההתבגרות או ההתבשלות מביאה לאיזושהי פרגמטיות שיודעת לקחת את הדברים בפרופורציה קצת יותר בריאה, שלווה. זאת אומרת, אנשים צעירים מטבע הדברים מגיעים לאיזושהי מסקנה מהפכנית, מיד חושב, בוא נממש את זה, מה זאת אומרת, אתה צריך להיות אמיתי עם עצמך. אם זה מה שאתה חושב, אז לך על זה. עכשיו, אנשים שם עשו דברים מופרכים לחלוטין, לדעתי, עוד פעם, ברמה ההלכתית, והם גם לא נגזרים מהרעיונות שלהם, אני חושב, אבל היה מאוד קשה לתקשר איתם, כי הם הצליחו לבנות איזושהי בועה שכוללת בתוכה סוג של שיח, טרמינולוגיה, צורות חשיבה, יש להם כבר קודים כאלה. אתה אומר משהו, יש להם כבר, כן, א' א' ס', זה ראשי תיבות נפוצים שם, בעצמו כמה חושבים, א' היא סוציולוגיה. זאת אומרת, הכל זה סוציולוגיה. כאילו, אז אתה, טוב, א' א' ס', עוברים הלאה. כאילו, זה מין כזה, יש להם כבר תגובות אינסטינקטיביות לכל מיני סוגי טיעונים. והם פיתחו איזושהי שפה שקשה מאוד לחדור לתוכה ולהתערב בה ולבקר אותה, כי הכל מיד מתמיין לאיזושהי מערכת מושגית שאתה לא יודע מה לעשות איתה. לא תמיד היא נאמנה לרעיונות עצמם, לדעתי. והיה קשה קצת לשוחח, נפגשתי פעם עם אחד הרבס שלהם, הרבה בעצם הרבס שלהם, אחד בשם הרב מילר, שהוא, אני חושב, נשוי ל... נכדה של הרב דליה, אם אני זוכר נכון, הוא יהודי לא מבוגר, הוא לא קשור פחות יותר בגיל שלי, אולי משהו כזה. והוא ככה רבם של קבוצה כזו, קבוצה לא קטנה מהחברה האלה, ובפגישה הראשונה שהסודית הזאת שהייתה לי, שזה בכלל הייתה לא הרפתקאות מסמרות שיער, נתנו לי כתובת. והייתי אופטימי, חשבתי, בטח זה וילה, אני יודע, כתובת זה לא מספיק, זה מספר דירה, שם, אין שם, עשו, לא אומרים שמות, כי אחרת אתה חשוף לכל מיני טרולים ומרגלים. אז הגעתי לכתובת הרלוונטית ולא ידעתי מה לעשות, זה בניין בבני ברק. מה לעשות? עכשיו אני לא יכול לדפוק על שום דירה, כי אז אני מסגיר שיש פה... האם נמצא פה אני כזה והזה, או אני אשאל, זאת אומרת, או האם נעשית פה הפגישה המחתרתית של תלמידי הרב מילר. אז אתה לא יכול לשאול את זה, אז הייתי תקוע שם, מקרה, הייתי מישהו ככה מגיע בחשאי לשם לפגישה הזאת, ואמרתי, טוב, נו, ניקח את הסיכון הזה, נשאל אותו אם הוא גם הולך לשם, וככה הצלחתי איכשהו למצוא את הדלת הרלוונטית. אז בכל אופן שם היה לי ויכוחים מרים עם הרב מילר הזה, כי באמת התחושה הייתה שזה סוג של גידולי פרא. זאת אומרת, זה מין משהו שגדל בתוך בועה, לא נמצא באמת באינטראקציה עם מה שקורה בחוץ, הם פיתחו יהדות חדשה לחלוטין. לגמרי, זאת אומרת, בלי שום, הכל עם פאות כאלה ומעילים ארוכים עד פה. זאת אומרת, זה לא, חלקם אמיתית עם זה, לא מתחפשים. זאת החברה שלהם, ככה הם גדלו, ככה הם, זאת הזהות שלהם, הם הולכים עם זה אמיתי. חלק אחר זה בגלל שהם לא רוצים להיחשף וממשיכים עם הנורמות החברתיות, אבל הם בעצם באופן מהותי כבר לא שם. באמת מגיעים למצבים, חילולי שבת והכל, אכילת איסור, לא משנה, כי יצא להם שזה לא אסור או כן אסור, הרעיון של התורה הוא אחר, זה רפורמה במובן העמוק של המילה, לא רפורמיות במובן שכשאתה רוצה לגנות מישהו אתה אומר שהוא רפורמי, זה הרבה פעמים ככה. שם רפורמה אמיתית, ואתם רפורמים, כמעט בכל מובן שהוא, רפורמים אולי לא כך מחויבים להלכה, הם מחויבים להלכה, אבל לא בדיוק, אבל ההלכה שאליה הם מחויבים, זאת הלכה שהיא לגמרי בידם. זאת אומרת, אין שום מחויבות אצל חלק מהם, שום מחויבות למסורת, לסטנדרטים שהתפתחו לאורך השנים. קיצור, כל ה... איזונים ובלמים שהם חלק מההלכה. עכשיו, גם אני קצת פרוע בחשיבה ההלכתית שלי, ולכן קל לי קצת להזדהות עם זה. אני גם לא אוהב את היותר מדי איזונים ובלמים שיש בעולם הזה, אבל לא יודע. אולי אני מוטה, אבל נדמה לי שבכל זאת אני חושב שאני יותר מאוזן ממה שמצאתי שם. וגם אני בטוח שגם...
לא נלחמים בהם?
בוודאי, אז עד מלחמה פיזית.
זאת אומרת, זה ידוע
ש... בטח, הבחור ראוש כתב את הספר פילוסופיה שאצלו בבית זה היה, הפגישה הזאת. הוא אמר שהוא חטף מכות, הוא היה צריך לעבור דירה, ילדים שלו נזרקו מהחדר.
הוא הוציא את הספר שלו.
הוא לא ידוע לי שהוא יצא בכלל. הוא כתב ספר, יש קובץ PDF מוכן, אני לא חושב שהוא הוציא אותו. הוא שלח לי את הקובץ. אולי בינתיים זה יצא, הוא שאלתי איך להוציא, למי אפשר לפנות. עכשיו זה כתוב בשפה... כן, אבל זה לא ילך, הוא כותב בשפה שהיא השפה הפנימית שלהם. זאת אומרת, אתה צריך עורך שהוא לא רק יהיה עורך, הוא יהיה גם מתרגם. זה בעיה, זאת אומרת, זה מחלה של הרבה... מה? כן, כן, כן. בנו נשוי לנכדה, או ביתו נשויה לנכד, אבל
הוא
רגוע.
מה?
לא יודע, לא כל כך רחוק, הוא לא פרוע כמו מה שאני מתאר, ממש לא, אבל כן, זאת אומרת, אני חושב שהוא, בוא נגיד, גם דליה נדל היה רחוק מזה, אורב דליה נדל, באמת, אני חושב, פחות או יותר.
יש אינטרנט,
אני
חושב, לא,
מפרש פיורים. כן, הרבה יש אינטרנט, אתה יודע, חלק מעל השולחן, חלק מעל השולחן.
לא שאתה,
מה?
למה אני?
בכל אופן, אז אני אומר, אני התחלתי מהאוטודידקטיות, והפלגתי פה לכל מיני מקומות, אבל האוטודידקטיות של דליה נדל, אני חושב שבעצמו, וכמובן גם של תלמידיו, כי הכל הם לומדים לבד, אגב, זה הפך לאידיאולוגיה. הם לא רוצים ללמוד במקומות דיסציפלינריים מסודרים, כי אז הם שבועיים שלהם. הם רוצים ללמוד לבד, להגיע למסקנות שלהם ולבקר את כל השאר. אבל הם מוכנים עקרונית לשמוע, זה לא סגירות, זה פתיחות מוחלטת במובן האידיאולוגי. אבל בסופו של דבר, כיוון שהם פיתחו לעצמם שיח של עצמם, והם איכשהו קצת כלואים בתוכו, אז זה בעצם בסופו של דבר נשאר משהו סגור, ולא פתוח. הם רוצים מוכנים לשמוע הכל, ואין שום מגבלות, אבל אי אפשר לחדור את מחסומי השפה והמינוח. ולכן... זה תלוי, עוד פעם, יש ליבה, החברה הארדקור, הליבה הקשה של הקבוצה הזאת, ויש כמובן פריפריות, יש כל מיני גוונים בעניין הזה. אז בכל אופן, אם אני חוזר, אני חוזר לרב דליה, אז עצם זה שהוא עסק בנושאים האלה ודיבר עליהם, בלי קשר עכשיו לשאלה עד כמה באמת יש לו, נגיד, משמעות פילוסופית בתולדות הפילוסופיה, לא חושב, אבל הוא היה יהודי מאוד מעניין, יהודי חכם, יהודי שהשקיע בדברים שאחרים לא עסקו בהם. בתפיסת העולם היהודית שלו יש בהחלט חידושים, ואולי במבט של היום קשה להעריך אותם. כי חלק מהחידושים האלה היום הפכו להיות מין משהו שהוא יותר... בתחום הקונצנזוס, זאת אומרת, הוא פחות חריג ממה שהוא נתפס כשזה הוצג לראשונה, אבל הוא במידה רבה האבא של הרבה דברים כאלה, ולכן צריך להבין ש... כן, לשפוט אותו בקונטקסט. זה יצא במקום ובזמן שבו דברים כאלה לא יצאו. היום הדברים שהוא אומר נחשבים איזשהו מרכז מתון בהגות היהודית החדשה. אבל אני חושב שבכל זאת יש לו תפקיד חשוב בתהליך הזה. אבל בעיקר, כמו שאמרתי קודם, אני חושב שהאיש הזה מאתגר במידה רבה כל מיני צורות חשיבה והגדרות שבגלל זה אני רוצה להשתמש בו כדי לעסוק בהם. לאו דווקא לעסוק בו. למשל, מה זה חרדי? אני כבר אזרוק שאלה ראשונה. באיזה מובן הוא עוד היה חרדי? רבי דליה נדל. אז הוא הלך עם מעיל ארוך, ישב בבני ברק, הוא היה אנטי-ציוני קיצוני, שהתגייס לצבא במלחמת השחרור. אחרי כמה חודשים, זה היה באלטלנה, או לפני מלחמת השחרור. כשהיה אלטלנה הוא עזב. כי הוא החליט שהוא לא סומך על אנשים שמקבלים החלטות כאלה. אין לו שום אמון בציונים, ולכן הוא עזב את הצבא. מצד אחד הוא חשב שחובתו להילחם, אז הוא התגייס. אתם רואים את התלמידים שלו, אני חושב שהוא התמתן קצת בגיל מבוגר, אבל התלמידים שלו הם באותם גילאים, בדיוק אותה שערה כזאת, אותה עקביות שבן אדם צעיר שר הכל דורש מעצמו וזה יפה.
גם בששת הימים.
גם בששת הימים הוא ניסה, אבל אמרו לו, תשמע, אתה כמו מבוגר. אבל הוא, כן, הוא חשב שצריך להילחם, כשיש סכנה, צריך להשתתף ולהילחם. אז הוא בעצם מתגייס, אז הוא היה אנטי-ציוני, אנטי-ציוני אבל באיזה מובן? אנטי-ציוני במובן שהוא לא ראה בזה את התחלת הגאולה, או שהוא לא ראה קדושה במוסדות המדינה. אני מכיר עוד כמה ציונים כאלה. חלק מהם מאוד מקרוב. אז לכן, הדברים האלה מאוד מאתגרים את השאלה של מה זה חרדיות מול ציונות, שלא לדבר על חרדיות מול מודרניות. ששם זה עוד הרבה יותר מאתגר, נדמה לי. כי אם ביחס לציונות הוא באמת התבטא במילים חריפות, אבל לא פעם השאלה היא על איזה ציונות מדובר, אז זה עוד נדבר, אבל...
כשאמרת שהעמדות שלו הן היום משקפות משהו באמצע, זה לא בעולם החרדי.
לא. אמרתי, בעבות
המודרנית.
כן, כן. היהודית, אבל התורנית, אפילו בעולם, נגיד, ישיבות הסדר, ציונות דתית, דתיות מודרנית, נכון שככה.
לא בחרדים.
דברים לגמרי סטנדרטיים, אפילו אצל החרדים, אגב, גם שם יש תנועה. אצל החרדים יש תנועה מאוד משמעותית, לא תמיד רואים את זה ולא תמיד זה מורגש, ותלוי גם אם אתה באמצע או בפריפריה, יש שם תנועה בהחלט, גם שם. וכמובן, כנגד התנועה הזאת, אז הליבה הופכת להיות הרבה יותר קיצונית. שמענית, אגב, התופעות הקיצוניות, זה ככה במאמר מוסגר, התופעות הקיצוניות שרואים בשנים האחרונות בעולם החרדי, לעניות דעתי זה תגובה לזה שהעולם החרדי נפתח. זה לא תגובה לחילוניות. זה תגובה להיפתחות של החרדיות. יש אנשים שמרגישים שומרי הגחלת, והם לא מסוגלים לסבול בעצם את הפרימה הזאת של המסגרת, של הרקמה החרדית. אז הם נהיים עוד הרבה יותר קיצוניים, כשהמלחמה הרבה פעמים זה כאילו נגד החילוניות, או נגד הציונות, או דברים כאלה, הם נלחמים עם עצמם, הם נלחמים עם חרדים, ובסופו של דבר זה מתחיל שם. נחל מנשות השלים למיניהם, הם לא מלחמות נגד אף אחד, אבל עדיין יש פה איזשהו ביטוי נורא, נורא קיצוני, ולא לא היינו מצפים לו פעם, נגד כל הרבנים, נגד הכל, שום דבר מעניין אותם כלום. וכל מיני תופעות חריגות כאלה, כן, בירושלים, כל מיני מלחמות עולם סביב בתי, אני שם, בתי אומברים, שם כל מיני מלחמות, לא משנה, סיקריקים ופה ושם, כל מיני דברים כאלה. אני חושב שזה הכל תופעות שביסודן הן בכלל לא נגד העולם שמבחוץ, הן נגד התופעות של העולם החרדי, כי גם הוא עובר תהליכים מעניינים, ולא רק חברתיים, וללכת ללמוד פרנסה וכו', זה השוליים המעשיים, יש משהו גם בצורת החשיבה שמשתנה נדמה לי. טוב, בכל אופן, זה אולי גם, אולי בהקשר הזה, שפעם דיברתי על זה, יש שני ספרים של סופר בשם חיים גרדה, סופר משורר, כן, חיים גרדה, שבתור בחור צעיר למד בישיבות נוברדוקאיות, מה?
צמחת
לעשות מלחמת היצר, כן, ובתקופה מסוימת של חייו הוא חי בביתו של החזון איש, ובספרים האלה הוא מתאר בין היתר גם את זה. קורא לו שם המחזה אברהם, זה השם הספרותי שהוא נותן לו שם. אני חושב שאמר, דיברתי על זה, אני חושב פעם. אמרתי שאני חושב שזה אחד מספרי המוסר הגדולים שקראתי. למרות שזו ספרות שיצאה עם עובד, נדמה לי, אני לא זוכר, הוצאת עם עובד, זה לא ספר מוסר במובן המקובל.
מה? שערי ידש.
כן, במקור, אבל אצלנו אני אומר את זה. אבל יש שם איזשהו תיאור כל כך מרשים של החזון איש מאדם ששנה הוא פרש, זאת אומרת, בגיל די צעיר הוא כבר עזב הכל, לא היה מחויב לשום דבר, הוא היה מועמד לפרס נובל, היה לו כעסים גדולים על שווי זינגר, הוא טען שלקח לו את פרס נובל, לא משנה. בכל אופן הזה, ועדיין הוא כותב, זה לא היה הגיאוגרפיה החרדית המקובלת שמציירת את הרב שעליו מדברים כאיזה מלאך, אלא מדובר בבן אדם שמתאר מה שהוא ראה, עוד פעם, כבחור צעיר. צריך קצת לקחת את הפרופורציה, אבל עדיין, הוא מתאר באופן אותנטי את הדמות שהוא ראה. וזה מאוד מרשים הדבר הזה, זאת אומרת, הוא ראה אותו באמת כך, זה לא... עכשיו, למה נזכרתי בזה? קודם כל, דליה הוא תלמיד של החזון איש, אבל מעבר לזה, גם שם, השתי הדמויות שעומדות שם בספר זו מול זו, הן לא נפגשות אולי פעם אחת, אבל יש צם אחת לזה ראש הישיבה שהוא למד בה, חיים כזה, חיים גרדה, והמחזה אברהם.
נפגשים.
מה? כן, נפגשים פעם אחת או משהו ממנו, אבל ברור שזה שתי הדמויות שהן בעצם התזה והאנטיתזה שם בספר. לא חושב שיש שם סינתזה, אבל תזה ואנטיתזה בספר. והרקע לדברים זה ישיבות נוברדוק, כן, ישיבות בית יוסף, מה שנקרא. על שם הסבא מנוורדוק, רבי יוזל, זה יוסף זה הוא, שהוא ראה שיש ככה נפילה של, לזרועות ההשכלה של ילדים ושל נוער, הוא שלח את החבר'ה שלו מהישיבה בתור בחורים צעירים להקים ישיבות בכל כפר, הייתה רשת ישיבות, ויצאו שם דברים שהם מזכירים קצת את התופעות שדיברתי עליהם קודם, כי מדובר בבחור בין, יכול להיות בין 19, 20, 21, 22, שנהיה ראש ישיבה. הוא לא מבושל, הוא לא באמת, הוא עדיין בעצמו נער סוער, ועוד חינוך מוורדוקאי, מי שמכיר אז יודע, זה חינוך לסערה, זה לא, החינוך הוא לא להפסיק עם סערת הנעורים הזאת, והוא צריך להתחיל לטפל בילדים, אתם מבינים מה יכול לצאת מדברים כאלה? זה טירוף, זה ממש טירוף, היו שם תופעות לעניות דעתי מאוד, מאוד קשות וחמורות, לא יודע עד כמה הדברים האלה נחקרו, אבל פה ושם אפשר לקרוא על זה. בין היתר, הספר הזה מתאר את צמח אטלס, זה היה בחור, גם כן בחור צעיר כזה שהקים את הישיבה בכפר, וולקניק, זה הכפר ככה נקרא נדמה לי, והוא סוער שם, מטיף לחבר'ה, צועק עליהם בהתלהבות של קדושה, ומבפנים כמובן סוער כולו ביצרים, שגם לא תטורו אחרי לבבכם וגם אחרי עיניכם. גם במחשבות של אפיקורסות וגם במחשבות של זימה, יצרים, בחור צעיר. לא יודע אפילו אם הוא היה נשוי, אני לא זוכר כרגע. בחור ממש צעיר.
מתחתן.
מתחתן? אוקיי. בחור קראתי זה כבר לפני המון שנים, אבל באמת, אני כבר לא זוכר. אבל הסערה הזאת, כמובן הוא מתאר הכל, הסופר מתאר, אני לא יודע בפנים מה קורה, אבל לא משנה, הוא מתאר את הדמות בצורה מאוד, מאוד אותנטית, ואני חושב שדי ברור שצמח אטלס הזה סוער, לא בגלל הסביבה מבחוץ, אלא בגלל, הוא סוער, הוא נלחם עם עצמו, הוא לא נלחם עם אף אחד בחוץ. הוא צועק על אחרים, על הפריצות ועל הכפירה שלהם, ועל הכל, כשבעצם הכל זה איכשהו ניסיון להילחם עם כל מה שסוער, בתוכו. בדרך כלל, אני חושב שבמובן הזה, האנטיתזה לצמח אטלס זה החזון איש, כי החזון איש שהיה בתפיסת עולם די קיצונית, בהרבה הקשרים, הוא היה עם אישיות מאוד לא קיצונית. זאת אומרת, הטמפרמנט שלו, האישיות שלו, היה מתון בצורה בלתי רגילה. לפעמים הוא כותב באחד האגרות שלו, אני אין דרכי להיכנס לוויכוחים עם אנשים, אני במקום אחר לא יקבלו. אני כתבתי, מי שיקבל יקבל, מי שלא יקבל לא יקבל. נראה עוד בהמשך, אז דליה נדל, את זה גם כן אני לא זוכר אם שמעתי מהרב יוגל או שלא, שאתם יודעים, יש שני סוגי חזונים, אני קצת אסוציאטיבי היום, אבל תסלחו לי, זה הפתיחה. פעם כשהייתי בבני ברק, אז חשבתי שיש שני סוגי חזונישניקים. יש חזונישניק שעושה את כל מה שכתוב בספרי חזוניש, ויש חזונישניק שעושה את מה שהוא חושב, כמו שחזוניש עושה את מה שהוא חושב, מה שהוא חשב. עכשיו, הרב דליה נדל היה הסוג השני של החזונישניקים, וזה הסוג האמיתי. והחזוניש בעצמו כותב את זה ואמר את זה. וזה הסיפור שאני לא זוכר מה נוגע, שהם באו כל שבוע לחזון איש ושאלו אותו, היו לה קושיות על מה שכתב בסדר, בסדר, דליה, אז תעשה מה שאתה חושב, מה הבעיה, אז אתה לא מסכים איתי, תעשה מה שאתה חושב. זה נקרא להיות חזון אישניק, לא אומר לו, אז אל תהיה חזון אישניק, אלא זה חזון אישניק, תעשה מה שאתה חושב. אפשר לפלפל פה כמובן, למה אתה צריך הוראה מהחזון איש כדי לעשות מה שאתה חושב. האם אתה עושה מה שאתה חושב בלי הוראה מהחזון איש, אז אתה גם חזון אישניק? אז אפשר לדון גם בזה. אבל עדיין התפיסה האוטונומית הזאת, שבן אדם אמור לעשות מה שהוא חושב, זה לחלוטין חזון אישניקי. במובן הזה, חזון איש בעצמו עשה באמת מה שהוא חושב. הוא יצא נגד תפיסות, הוא היה מהפכן בהרבה מאוד דברים, לפעמים לחומרה, או הרבה פעמים לחומרה, אבל עדיין הוא היה מהפכן גדול. והוא לא היסס לקבוע דברים מאוד חריגים או חדשים, אבל הוא עשה את זה בצורה, מבחינת האישיות, והטמפרמנט האישי שלו, הוא היה מתון. ואני חושב שמה שעולה מהתיאור בספר שם, זה שהחזון איש בפנים פשוט היה שלם עם עצמו. הוא לא היה דמות קרועה כזאת, הוא סוערת, זה מה שהוא חשב וזה מה שהוא עשה. הוא היה מאוד חדשן, מהפכן, נחרץ, אבל לא קרוע, לא סוער בפנים. אז מי שלא סוער בפנים לא צריך להילחם ממה שבחוץ. והאנטיתזה, כן, צמח אטלס, שהוא נלחם נגד כל העולם ואשתו, זה בגלל שהוא נלחם עם עצמו. בתוכו הוא קרוע עם כל מיני דברים. ולכן אני חושב, בעיניי זה קנה מידה להרבה מקרים שאנחנו גם פוגשים בחיים. זאת אומרת, בן אדם שצועק וסוער וקיצוני ולא מוכן לשמוע ויוצא למלחמות ג'יהאד על כל מיני דברים, זה הרבה פעמים נובע מזה שהוא נלחם עם עצמו. זאת אומרת שהוא לא, בפנים יש לו הרבה ספקות לגבי דרכו. ודווקא האנשים שהם קיצוניים במובן התיאורטי, זאת אומרת שהם לגמרי נחרצים עם עצמם והם יודעים שהם צודקים והם כן משוכנעים בדרכם, אתם יכולים לראות התנהגות מאוד מתונה של האנשים האלה במובן המעשי, בביטוי המעשי. למרות שבתפיסה, יש תפיסה קיצונית. אני חושב שזה בדיוק החזון איש מול צמח אטלס, ובמובן הזה אני חושב שצמח אטלס הוא קצת דומה לדמויות שאותם פגשתי. רק הדמויות שאותם פגשתי לא מסתירות את הספקות, הן שמות אותם על השולחן, באומץ, אמיתי. זאת אומרת, החבר'ה, אתה מזהר את העניינת, אני חוזר לנמשל. גם כן, השערה הזאת וכו', זה כמובן שערה בפנים, ושם זה על השולחן. הם באמת מתלבטים על המון דברים, הם לא שלמים עם כל מה שהם גדלו, איך מידת האמת, ככה זה אצלהם נורא, נורא חזק, וזה גם בשם אגדליה, שבן אדם צריך לבדוק כל דבר, האם זה נכון או לא נכון, האם זה נראה לו או לא נראה לו, הכל אתה צריך לעשות את מה שאתה חושב, ולהיות עקבי עם זה. עכשיו עוד פעם, גם כשאתה אומר דבר כזה לבחור צעיר, זה יכול להוביל להמון גידולי פרא. למרות שאני חושב שהאמירה היא, כשלעצמה היא אמירה נכונה וטובה, אבל צריך להיזהר איתה קצת. צריך להבין שהרבה פעמים בן אדם שעושה פעולות כאלה כבר ממצב את עצמו במקום שאחר כך שהוא כבר מתבגר ומתבשל קצת ומבין באיזה פרופורציות צריך לקחת את הדברים ולא כל מה שהוא חשב פעם הוא חשב גם היום, הוא כבר לא יכול לחזור, הוא כבר לא שם. זאת אומרת, הוא כבר עזב סוציולוגית, עזב נפשית, עזב בהרבה מאוד מובנים, הוא כבר לא יכול לחזור אחורה. וצריכן האידיאולוגיה של האוטונומיה הזאת צריך להיזהר איתה. אני נורא מזדהה איתה במובן העקרוני, אבל אני חושב שצריך לטפטף אותה לאט. זאת אומרת, לא... בגיל שכבר בן אדם יודע לעשות את זה באופן מבוקר, אז אני חושב שאפשר לאסוף אותו לגמרי לעניין הזה.
כשמתנגש ישירות עם ההלכה,
מה זה הלכה? ברור, מה זה? מתנגש עם הלכות, מה שאתה רוצה, מתנגשים. שום בעיה, פילולי שבת, מה שאתה רוצה. למה? בגלל שזה לא הלכה, הלכה זה מה שהם מפרשים. ההלכה זה דבר השם, לא מעניין אותם אנשים. זאת אומרת, אז אם הקדוש ברוך הוא מתכוון לזה, אז זאת ההלכה, מה זאת אומרת? זה לא... אכפת לי מה שאמר פלוני או אלמוני.
כי אנחנו... בית דין
יחיד, זאת אומרת, לא, אז אני אומר, אם יש בית דין הגדול, יכול להיות שהם יקבלו את זה, אבל אין בית דין הגדול היום. וגם רוב ההלכות שבידינו הן לא הלכות שנוצרו בבית דין הגדול. לא תמיד ברור גם מה כן נוצר ומה לא נוצר בית דין הגדול. יש טענות שהגמרא יש לה איזשהו דין של בית דין הגדול, אבל גם את זה הם לא בטוח, אני לא יודע, אבל לא בטוח שהם יקבלו. וגם טענות שמי אמר, יש כאלה שאמרו את זה, אוקיי, אז הם לא מקבלים. זה בדיוק הבעיה, במובן מסוים זה נורא אותנטי, אמיץ, נכון, אדם יעשה את מה שהוא חושב. מצד שני, זה יכול להוביל להשלכות נורא פרועות. זאת אומרת, יש משהו שבפרגמטיות, אני תמיד חושב, אני בזמן האחרון מתעסק...
מה?
גם, יש משהו מהמחלוקת בעניין הזה, אבל אני רוצה להאמין שגם רבי יהושע לא היה כזה. יש משהו כשעושים נגיד השוואה, כמו שאנחנו פוגשים פונדמנטליסטים איסלאמיים בזמן האחרון, כן, מאוד פופולרי, בכל מיני מקומות, ואיכשהו התחושה שלי זה שבהקשר היהודי זה לא מופיע ברמות כל כך קיצוניות, יש יותר קיצוניות פחות, אבל זה לא, ממש לא, כן, בכלל לא, לא בקנה מידה האלה. והשאלה למה זה קורה, אם מפרשים את התורה ואת הגמרא כפשוטה, ומי שילך עם הפשוטה יכול להגיע למסקנות די מרחיקות לכת, על מה צריך לעשות לכל מיני אנשים שלא מאמינים וכל מיני דברים מן הסוג הזה. וגם מצוות כיבוש כיבוש ארץ ישראל, לא משנה, בכל מיני היבטים זה יכול להיות. איכשהו התחושה הזו שההלכה והתפיסה התורנית היא נורא פרגמטית. יש משהו מאוד פרגמטי בחשיבה ההלכתית ומאוד לא אידיאולוגי. לא אידיאולוגי. מישהו שצמוד לאידיאולוגיה זה מישהו שהולך עם האידיאולוגיה שלו וממנה גוזר כל מעצה שהוא עושה. זה דמות מאוד אידיאולוגית. ואני חושב שהמסורת שלנו בגדול היא מסורת מאוד לא אידיאולוגית. זאת מאוד, התנועות שהיו ממש אידיאולוגיות זאת תנועות קיצוניות, תנועות קיקיוניות הרבה פעמים. נוברדוק היו קצת כאלה, ראשוני החסידות היו קצת כאלה. זה לא נשאר, זה לא באמת, בסופו של דבר אין דברים כאלה. ולכן יש משהו בפרגמטיות הזאת, אני רואה את זה לברכה, אני חושב, למרות שבתור בחור צעיר הייתי זה לגנאי. כי מה זאת אומרת, צריך להיות אמיתי עם עצמך, ללכת עד הסוף. בסדר, אבל לא יודע, יש משהו במתינות, באיזון הזה, שאני חושב שהוא יותר, בסופו של דבר יותר נכון. למרות שהוא נראה איכשהו, באמת אגב תסתכלו, יש קבוצות שהן מאוד אידיאולוגיות גם בעולם התורני, נגיד קבוצות כמו הר המור. אולי גם חב"ד, אבל חב"ד אני הייתי קורא לזה בדיוק אידיאולוגיה. הר המור זה ממש קבוצה אידיאולוגית, ובאמת שם כל פעולה נמדדת בקנה המידה האידיאולוגי. זאת אומרת, אם זה מתאים, לא מתאים, זה מאפיין קבוצה אידיאולוגית, שלא לא מתנהלים באופן טבעי, אתה לא נותן לעניינים לזרום, אתה צריך לבדוק כל דבר, אם הוא מתאים או לא מתאים, כל דבר מבחן בקור הביקורת, או שהוא בתוך בית המדרש, או שהוא מחוץ לבית המדרש, או שהוא, כל הפילוג שם היה בין היתר על רקע של מה נמצא בתוך בית המדרש ומה מבחוץ. ועדיין יש שם בכל זאת התנהגות, עם כל הביקורת שלי על האגף ההוא, יש שם איזושהי התנהגות שכן מאוזנת. זאת אומרת, כיוון שאפילו האידיאולוגיה כבר התמיעה לתוכה איזושהי התחשבות בסטנדרטים, בנורמות, בציבור, אז הם יכולים להרשות לעצמם להיות אידיאולוגיים עד הסוף, כיוון שהאידיאולוגיה עצמה לא מביאה אותם למסקנות נורא קיצוניות. האידיאולוגיה עצמה היא ממלכתית, כמובן, כך קוראים את זה היום, אבל זה שם קוד למה שאני, בין היתר, למה שאני אומר עכשיו, שהאידיאולוגיה עצמה בעצם רוויה במנגנוני איזון האלה שבדרך כלל באים מחוץ לאידיאולוגיה. אז לכן בסופו של דבר זה לא קורה איכשהו באגף הזה, ובמובן הזה אני חושב שזה, לא יודע, נדמה לי נראה לי יותר אמיתי, יותר נכון, למרות שזה קצת צריך להיות מבוגר יותר כדי להזדהות עם דבר כזה, יותר בחור צעיר היה קשה לי לקבל את הפשרנות הזאת, את הפרגמטיזם הזה. אוקיי, אז בואו אני רוצה קצת בכל זאת לחזור לגדליה נדל. מה שבעצם עורר אותי לכל מיני מחשבות שאני ארצה ככה לפרט אותם השנה, או בתחילת השנה, זה מאמר שהתפרסם בהארץ, אחרי פטירתו של הרב גדליה, שכתבה אותו תמר רותם, גם חרדית לשעבר, אם אני זוכר נכון.
סופרת.
כן. מה?
לא, בת שלי, סופרת היו ביטורות.
נכון, היא הבת של יהודית רות, נכון, יהודית רות אני אסופר, נכון. אז בעצם תמר, אני גם לא יודע אם היא כבר הספיקה להיות חרדית או לא, אני לא זוכר, אבל יש לה שורשים כאלה. והיא כתבה מאמר על גדליה נדל, וזה היה מאוד מעניין. וזה תפס לי את העין מכמה היבטים, אני אולי אקרא לכם כמה קטעים ממנו. זה התחיל, זה מתחיל ככה, הוא נהג להאזין למוזיקה קלאסית, היה בקיא בפילוסופיה, העריך אומנות והתרגש מהטבע, אבל היה מהרבנים המחמירים והקנאים בחברה החרדית. אז כבר המשפט הזה תפס לי את העין. אבל, הוא מילת מפתח פה. למה זה אבל? למה שהוא, התחושה היא, כן, אתה קורא את זה, זה נשמע הגיוני המשפט הזה, אבל בוא נחשוב רגע. למה זה אבל? זאת אומרת, למה אתה לא יכול להיות בקיא בפילוסופיה?
כי המציאות היא שזה מאוד עדיף.
לא, ברור, זה עצמו שאלה למה. זה עצמו שאלה למה, אבל...
אבל קטע... את המציאות זה מנגון...
לא, ברור, אני לא מתאמן. לא, אז אני אומר, ננסח את זה בשפה יותר כללית. האם זה שאתה פתוח אומר שאתה לא קיצוני? זה היה בעצם השאלה, עזבו את המוזיקה הקלאסית ואת הדוגמאות הספציפיות. האם יש ניגוד בין פתיחות לקיצוניות? כי רב דליה היה שילוב מוחלט של פתיחות וקיצוניות, לגמרי, עם שניהם בצורה מאוד חזקה.
מאוד מאוד קיצוני בפתיחות.
כן, גם. אבל גם קיצוני גם בעמדות, לא רק בפתיחות שלו. גם בעמדות לו, נגד המדינה, נגד זה. אני עוד זוכר שפגשתי אז את, אמרתי, ציטטתי שפגשתי את הרב שאלה שם באחד השיעורים. טוב, אתם והמיטל שלכם, הוא זרק לו שם איזה, לא זוכר פה באיזה הקשר זה עלה. אני כזה... אבל הוא הכיר מה הרב המיטל אומר. הוא אמר את זה מעצמו. הוא ידע הכל, הוא לא... בכל אופן... אז למה באמת יש סתירה בין פתיחות לבין קיצוניות? אז באמת בדרך כלל, כמו שאמרו פה קודם, בצדק, בדרך כלל זה באמת לא הולך ביחד. אבל אני בכלל לא בטוח, להפך, אני נוטה לחשוב שזה צריך כן ללכת ביחד. זה כן צריך ללכת ביחד. בגלל שברגע שאתה פתוח, אז אתה גם מכיר את האלטרנטיבות. פגשת העולם, שמעת דעות אחרות, נימוקים אחרים, טיעונים אחרים, צורות חשיבה אחרות, בדקת, שקלת, גיבשת עמדה. עכשיו אתה יכול להיות קיצוני. אם אתה קיצוני
בלי ש... בדקת שבדקת
שקיצוני, אתה בורד... כן, אז אמיתית אתה יכול להגיד לו שמישהו מדבר שטויות.
שיש גם זה וגם זה.
לא, אבל לא.
אם אתה קיצוני, כנראה הלכת על עמדה, ורק מהעיניים האלה בחנת.
אולי, אבל יכול להיות שלא, לא.
ואז לא היית פתוח בקריאה שלך.
לא, למה? מי אמר? זה שאני פתוח זה לא אומר שאני צודק. זה שאני פתוח זה אומר שאני בודק את העובדה האם הוא צודק.
המציאות היא מורכבת.
זאת הנחה מעניינת, אבל אני לא בטוח שהיא תמיד נכונה, אני מסכים שחלקים ממנה כאלה. אבל כשאני שומע נגיד דעות שונות, יש איזושהי הנחה סמויה שגם כולם צודקים באיזשהו מובן. זה כבר הנחה נוספת. אני יכול לשמוע דעות שונות כדי לשמוע מה אומרים אחרים שלא מסכימים איתי, ולראות אולי אני טועה. ואחרי שבדקתי את זה והגעתי למסקנה שאני לא טועה, אלא הם טועים, אז עכשיו אני אגיד להם, חברים, אתם מדברים שטויות, אני יורה בכם. אבל אם לא שמעתי אותם, איך אני יכול לצאת כנגדם בנחרצות ולהילחם איתם באופן קיצוני? זה לא רציני. אתה לא יודע מה הוא אמר, אתה לא שמעת אותו, אתה לא מקשיב לו. לכן אני חושב שבמידה רבה אצל בן אדם אינטליגנטי, אצל בן אדם אמיתי, דווקא פתיחות היא תשתית לקיצוניות. היא לא ההפך מקיצוניות. אני חושב שמי שיכול להרשות לעצמו, וכאן זו נקודה מאוד חשובה לגבי רב דליה. אנחנו אולי נדבר גם על זה לחוד, אבל אני מציב פה את הנקודות ככה, שם את השחקנים על הלוח. כאשר אתה פתוח ואתה מכיר, אתה יכול לצאת נגד מה שאתה מכיר, זה כבר הגיוני. ושאתה בדקת, והגעת למסקנה שזה מזיק, שזה לא נכון, שזה שגוי שצריך להילחם נגד זה. אם אתה לא בדקת שום דבר, אז מה יש לך להילחם נגד זה? אז זה לא נכון, אתה לא יודע, אולי הוא צודק. לך תדע, לי אבל לא תמכור אולי הוא צודק, בדקתי אותו. אני יודע, בדקתי אם הוא טועה.
כי אם בודקים, תמיד מוצאים אצל כל אחד נקודת אמת, כי אין אדם שיש לו איזושהי ידיעה שאין בנקודת אמת.
זאת הנחה מעניינת.
אבל כשאתה בודק הכל מהעיניים שלך, אתה באמת לא תמצא.
טוב, אז אני לא בטוח.
כאילו, פתיחות היא צורת הבדיקה. זאת הפתיחות.
אפשר להתפקח, אבל אני לא מסכים. אני חושב שפתיחות יכולה להיבדק במשקפיים שלי. עדיין אני רוצה לדעת האם יש מישהו שיכול ללמד אותי משהו שאני טועה, זה הכל. לא בהכרח אני אמצא את זה, את מניחה כבר משהו על התוצאה של החיפוש. זאת אומרת, חיפוש הזה צריך להתנהל מתוך איזושהי הנחה שבטוח גם אמצא משהו. לא יודע, זאת הנחה נוספת, אני לא בטוח בזה. אבל קודם כל תעשה חיפוש, תראה, אתה לא החכם היחידי. יכול שאתה טועה בכל מיני דברים, תשמע, תכיר. בסדר? עכשיו במובן הזה, עוד פעם, גם תלמידה, זה אותו דבר. הם נורא פתוחים, הם קוראים הכל, שומעים הכל, הם מגבשים עמדות באופן מאוד אוטונומי, חופשי, פתוח, מוכנים לשמוע ביקורת, אמיתית. קשה קצת, כי אמרתי, השפה והכל, אבל הם מוכנים לשמוע ביקורת. אבל הם מאוד קיצוניים. ואני חושב שזה לא אהבל, אני מוחק את האהבל עכשיו. הם קיצוניים בגלל זה. כי יש להם תחושה שהם מכירים את זה, אתה לא יכול לספר להם סיפורים, אולי הוא צודק, אולי... הרבה פעמים זה שאתה לא יכול לצאת במלחמת חורמה נגד מישהו, כי אולי הוא צודק, לך תדע, לא בדקתי. האם כן בדקת? אם בדקת, אז אתה יכול להילחם נגדו. אתה לא יכול לספר להם סיפורים, אולי הוא צודק, לך תדע. לא, בדקתי, והוא לא צודק.
האם רואים בפורום יותר פעמים, וואלה, אתה צודק, שכנעת אותי?
כן, פה ושם יש. אני חושב שיותר מאשר במקובל במקומות אחרים. אגב, הפורום הזה, אבל יש בו כבר כל כך הרבה אנשים שכבר... תלמידי הרב דליה נדל כבר בקושי נמצאים שם, אם בכלל, זה כבר לא... זה עבר כבר הרבה גלגולים, אני כבר בעצמי כבר לא נכנס כמה זמן שם. הרבה הזמן, אין לי זמן לזה כבר. אז זה נקודה ראשונה שאני חושב שסתם... משפט הפתיחה של המאמר הזה מיד לחד לי את העיניים. על היחס בין הפתיחות, אבל קיצוניות. אני חושב שפתיחות ולכן קיצוניות. לא אבל. וזה נקודה אחת, וזה עוד פעם, אני שם שחקן על הלוח, עוד נדבר על זה. דבר שני, המחמירים והקנאים בחברה החרדית זה שני דברים. מחמירים זה במובן ההלכתי, אבל מחמירים כמובן לשיטתו. הוא מחמיר חריג. הוא הולך עם עמדתו שלו, עם הפרשנות שלו, עד הסוף. מה שהוא חושב זה מה שהוא עושה. מחמירים אין פירושו להקפיד על כל דבר שכתוב בשוני הלכות. רוחיים קניאבסקי, השכן שלו. כן? אלא הוא באמת קיצוני, מקפיד, נאמן לכל פרט הלכתי שעבר אותו. אמיתית, אני לא אומר את זה כביקורת, זה תיאור. ומה זה קנאי? אז הקנאי פה צריך גם כן... חברה חרדית יש לה שני אספקטים, זה עוד פעם חייל שאני שם על הלוח, עוד נדבר על זה. יש לה שני אספקטים, אספקט אחד זה האספקט האנטי-ציוני, והאספקט השני זה האספקט האנטי-מודרני. יש כמובן קשר מסוים ביניהם, אבל זה לא אותו דבר, שני דברים שונים. נגיד, רב שמשון רפאל הירש, הוא היה אולי, או רפאל הירש לא היה כל כך רלוונטי, אבל תלמידיו לפחות, יכלו להיות אנטי-ציונים, אבל לא אנטי-מודרנה. זה לא תמיד הולך ביחד, זה לא חייב ללכת ביחד, זה כל מיני קורלציות חברתיות, כמו הפתיחות והקיצוניות. אז אנטי-ציונות ואנטי-מודרנה לא חייב ללכת ביחד. אתה יכול להיות אנטי-ציוני ומודרני. אגב, היו הרבה, אבונד היו כאלה, לא דווקא בעולם התורני. מה?
רפורמים
היו כאלה, נכון? עד היום יש קצת, אבל היום הם כבר שינו קצת דרכם. כן, ברור. כך שאתה יכול להיות אנטי-ציוני ומודרני, ואתה יכול להיות אנטי-מודרני, אבל לא בהכרח אנטי-ציוני. דוגמאות לזה אני חושב שאפשר למצוא, אבל הזכרתי קודם את הר המור ואת החרדל, אני חושב שזאת איזושהי תופעה שלפחות נמצאת בכיוון של אנטי-מודרנה וציונות. אז כך שהדברים האלה ברמה התיאורטית לא חייבים ללכת ביחד. נכון שבפרקטיקה יש זיקה, וזה כמובן קורלציה שהיא תמיד מעניינת. קורלציה שקורית בפרקטיקה למרות שבתיאוריה זה לא היה חייב להיות כך. אז הנה עוד דוגמה כמו פתיחות וקיצוניות, אנטי ציונות ואנטי מודרנה. ובמובן הזה רב דליה נדל, אני לא חושב שעד כמה שהכרתי לפחות ואני מבין, הוא בכלל לא היה אנטי מודרנה. הפוך, בכלל לא. הוא היה אנטי ציוני. עוד פעם, וגם את זה צריך להגדיר אותו, אמרתי קודם גם. כי גם ציונות, השאלה מה זה בדיוק. היחס של קדושה למדינה הוא להיות אזרח לויאלי למדינה. שני דברים שונים לגמרי. להיות ציוני כמו בן גוריון, כן? זה עוד מדבר. אז קרוב בדעותיו לסאטמר ונטורי קארטה, אני חולק עליה בעניין הזה, אבל גם איש עבודה שלא בחל בצעירותו לעבוד גם בבניין, עובד בבניין, היה קצת קבלן תקופה מסוימת, הוא דרך יין, הוא תמיד... עבד לפרנסתו, הוא לא התפרנס מכולל אף פעם, ומעבודה תורנית, וגם בניו כנראה הולכים בדרכו. מה? כן, ברור, זה אחד הסיפורים. יש פה מאמר במקור ראשון, שהכותרת שלו זה הרב שייצר יין נסך. זאת אומרת, שהקנאים, כן, המברקים, שברגע שהחליטו שהוא אפיקורס, אז יצא שם איזה פשקביל בבני ברק שהיין שלו אסור לשתות אותו כי הוא אפיקורס. אז היה איזה יהודי והחזיר את היין על קידוש השם, ארגזי יין. הוא בא והחזיר לרב דליה נדל במין פרצוף חמוץ וכועס. אז רב דליה נדל אומר לו, תגיד, למה אתה כועס? אתה הרי לשיטתך עושה מצווה, לא? אז מה הבעיה? זה יהודי מעניין. אז בכל אופן, אבל הוא האמין ב... הוא האמין בככה בפרנסה מי הגיע כפיך, מה שלא כל כך מקובל בעולם החרדי, בין היתר מופיע שם באמת, היא אפילו אני חושב לא הבינה עד הסוף את מה שהיא כתבה, זה מי שאמר לה, אמר לה, ואני חושב שהיא לא הבינה את הקונטקסט, שבהספדים על רב דליה אמרו שהוא היה אחד היחידים שהצליח באמת להחזיק להיות בן תורה אמיתי, תלמיד חכם אמיתי, למרות שהוא עבד. עכשיו, זה נורא מעניין, כי רבים עשו ולא עלתה בידם במקור, זה בדיוק הפוך, בגמרא. רבים עשו ולא עלתה בידם פירושו, זה אלה שניסו רק ללמוד תורה בלי לעבוד. מחלוקת רבי ישמעאל ורבי שמעון בר יוחאי, כן, אז רבי ישמעאל אומר לרבי שמעון בר יוחאי, רבים עשו ולא עלתה בידם. מה הם עשו? רק תורה, כמו רבי שמעון בר יוחאי, ובלא עבודה, הקדוש ברוך הוא כבר השתך לנו פרנסה. רבים עשו ולא עלתה בידם. עכשיו, היום, בתפיסה החרדית של היום, באתוס ה... ואמרו את זה דבר מובן מאליו, אנשים שהכירו היטב את הגמרא שמה, זה לא שלא הכירו. אבל זה נתפס כמובן מאליו, אף אחד אפילו לא מרגיש שיש איזושהי בעיה באמירה הזאת, שכן, רבים עשו ולא עלתה בידם לעסוק גם בעבודה. בעצם צריך רק ללמוד. זה היפוך מרתק ממש, אני חושב, של הגמרא הזאת. אז באמת רב דליה היה מאותם יחידים שעשו ועלתה בידם. וגם צאצאיו לפחות מחונכים לכיוון הזה, אני לא יודע עד כמה הדורות המאוחרים יותר עדיין בכיוון הזה, אפשר לשאול את רב דוד בלוך, אני לא מספיק חשוב לי בשביל לעשות את הבדיקות האלה. בכל אופן, אז הוא עבד לפרנסתו עוד מימד שלא כל כך אופייני בחרדיות, לפחות בחרדיות של ימיו. גדל בצנעה, הרחק מעמדה ציבורית, באזור שמשמר את בני ברק ההיסטורית, אחד מתלמידי החזון איש, את כל זה כבר תיארתי, שילב בלימוד את דקארט, טיום ושפינוזה, זה נכון, למרות שבמינונים מסוימים, לא יודע עוד פעם, מה שאני שמעתי זה כבר תקופה מאוחרת, אבל כן, מדי פעם הוא היה יכול לזרוק איזה מקור ככה שאסור להגיד אותו. מורה נבוכים של הרמב״ם זה א' ב' בתפיסת העולם שלו, ובמובן הזה אני חושב שתלמידיו באמת גם ממשיכים את זה. מורה נבוכים זה ספר מאוד יסודי אצלם. הם גם מניחים שמורה נבוכים לא סותר את היד החזקה, בניגוד להנחות של חלק נגיד מאנשי האקדמיה. ובאמת במובן הזה אני חושב שמורה נבוכים הוא ספר מאוד יסודי כדי להבין בכלל את הקאט הזאת, את הקבוצה הזאת של הנדליסטים. כי הרמב״ם גם הוא, כך הוא נתפס על ידם, אני חושב שבמידה מסוימת של צדק, כחתרן, כן, עם תפיסות עולם מאוד מרחיקות לכת, שבתדמית החיצונית שלו, כן, היד החזקה זה הספר הכי נלמד בישיבות. זאת אומרת, אין ספר הלכה יותר מרכזי ויותר חשוב מזה. וכן, רב חיים וכל הבריסקרס הכי קיצוניים, את מה הם לומדים? את הרמב״ם. רמב״ם כמובן זה לא בן אדם, זה ספר. זה היד החזקה, זה הכוונה הרמב״ם, מורה נבוכים, מן דחר שמי, אסור לגעת בזה. אבל הרמב״ם באמת מאחורי המעטה ההלכתי הזה החזיק תפיסות עולם שבחלקן היו די מהפכניות, די קיצוניות, אם הוא אומר אותם היום, אף אחד לא היה נוגע בספר ההלכתי שלו.
גם
אז, נכון.
גם הרוגד שווה.
מה?
גם חב"ד וגם הרוגד שווה מחזיקים
שם סתירה. והם גם נצמדים לרמב״ם בצורה מאוד חזקה, כשהרוגת שובר באמת על בסיס המורה נבוכים, והחב"ד מגיירים את הרמב״ם בחסידות בצורה כזו או אחרת. אבל כן, כן, נכון. הם מגיירים בעצם הכול, לכן זה לא... אז יש פה באמת דמות מאוד חריגה, הוא היה חזון איש, כמו שאמרתי קודם, במובן השני. זאת אומרת, הוא עשה את מה שהוא חושב, כמו שהחזון איש עושה את מה שהוא חושב. החזון איש אגב כותב את זה בספר, זה לא רק תורה שבעל פה. סימן קופנון ביורי דעה, סימן ג' ביורי דעה. בספר שלו, בשני המקומות האלה, הוא כותב שהפוסק צריך ללכת אחרי מה שהוא חושב. המלאך שכליאל, הם קוראים בזה. מן השכל, כן, הוא המלאך, כי זה בעקבות החזוני, שיש לו באיזה איגרת, נדמה לי, שהשכל זה המלאך שקושר בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם. אז הם עכשיו הפכו את זה למין, זה חלק מהטרמינולוגיה שלהם, כן, המלאך שכליאל, אמר לי פעם שכך וכך. כן, שכלי, לא, במשחקי מילים הם לא חזקים. בכל אופן, אז הדמות הזאת נראית מלאת סתירות. היא אומרת, דמות, כן, לא משנה, מלאת סתירות, לא שגרתית. אני לא חושב שהיא מלאת סתירות, אני לא רואה שום סתירה. בדמות, כדמות, עד פעם, אבל בין שני פרטים למה שהוא אומר. אין שום סתירה. הסתירות האלה הן סתירות במובן הסוציולוגי. כמו הפתיחות קיצוניות שאמרתי קודם. ואני חושב שזה, לכן בדיוק, זה מאתגר, הדמות שלו מאתגרת הרבה מאוד שאלות שהן שאלות נורא רחבות שלא קשורות דווקא אליו. מה זה ציונות? מה זה חרדיות? מה זה פתיחות? מה זה קיצוניות? מה זה... כל מיני מושגים כאלה וקשרים ביניהם, אפשר לבדוק אותם מחדש לאור העניין הזה, ולראות שבעצם, כשאתה מסתכל על זה במובן, של במובן הסוציולוגי, אתה רואה פה סתירה. כשאתה מסתכל על זה במובן הפילוסופי, אז אתה רואה שזה דווקא מאוד עקבי, או לפחות יכול להיות עקבי, זאת אומרת, אולי לא הכרחי, אבל יכול להתיישב, וזה לא סותר את עצמו. הוא התרחק מאוד מפוליטיקה, כן, הוא הסתייג מהרב שך, היה שם ככה מתח כנראה בינו לבין הרב שך. באיזשהו שלב כל החזונישניקים במובן המקוריים, אפילו הרב גריינמן דרך אגב, קצת נודו בבני ברק, או לפחות בבני ברק של פונוביץ', של הרב שך. כן, זה החלק המרכזי של בני ברק. אז הם נודו, הם הפכו להיות בעצם איזושהי כת אזוטרית, אבל עוד פעם, חיים קניבסקי כן קצת שייך לשם, הוא בא משם לפחות. כי חיים קניבסקי, אבא שלו, הסטייפלר, היה הגיס של החזוניש. וחיים קניבסקי גם, בתור בחור צעיר, גדל על ברכיו של החזוניש. הוא שם בלדרמן, ברשב"ם ודבורה הנביאה. ועדיין, כמובן, מעמדו היום הוא מעמד מאוד מרכזי בעולם החרדי, הליטאי. אז לכן זה יחס מאוד אמביוולנטי. החרדיות מתייחסת באופן מאוד אמביוולנטי, אגב, גם לחזוניש. גם לחזוניש, נגיד, עוד פעם, חלק מזה זה גם האופי של הספרים, אבל זה לא בלתי תלוי, אבל זה גם הזה נדבר על צורת הלימוד, על הקשר בין צורת הלימוד לבין האישיות, לבין הדמות. אז החזוניש לא כל כך נלמד בעולם הישיבתי, זה לא טקסט שכל כך נלמד בעולם הישיבתי, ספר חזוניש. אז שאחר, זה גם בגלל האופי של הספר, אני חושב, כי הוא לא הוא לא האנליזה הליטאית הזאת שאתה יכול ללמד בישיבה, לתת עליה איזשהו שיעור כללי בישיבה. זה יותר ספר כזה של בלבט, שהוא כותב מה שנראה לו הגיוני, מה שנכון. הוא לא בונה מבנים אנליטיים מורכבים. ולכן זה לא מתאים כל כך ללימוד הבריסקרי, ללימוד הישיבתי, ואתם יודעים שהלימוד מעוצב סך הכל בשנות הישיבה, בגדול. ולכן אם בישיבה אתה לא לומד אותו, אז הוא כבר אבוד. פעם שאלתי את המגיציור שלי בישיבה, מה עם אסמה, אם אסמה ידע ללמוד. ספר מאירת עיניים, כן, אחד מנושאי הכלים החשובים של השולחן ערוך, ראש המשפט. זאת אומרת, בטח שהוא ידע ללמוד, אבל צריך תרגום. זאת אומרת, כאילו הוא כותב כמו בעלי בוס כזה, ככה נראה לי, ופה נראה לי פחות, ופה נראה לי יותר, בלי האנליזות האלה, לא, זה לא כתות החושן, כן, זה משהו שהוא קצת יותר, קצת פחות, הגיוני לי, זה לא הגיוני לי, אפשר לדחות, זה קל, אפשר להקל פה, אפשר להחמיר פה, מין איזה חשיבה נורא לא אנליטית. והוא אמר, בסדר, אפשר לתרגם את זה לשפה ישיבתית, ואתה תראה שהוא יודע ללמוד. ואני חושב שזה לקח מאוד מעניין, אני הפקתי מזה, כי באמת הרבה פעמים, מאחורי ה... יש הערות הרי של החזוניש על ספר חידושי רב חיים הלוי על הרמב״ם. ולא בכדי יש הערות על זה, כי באמת החזוניש יצא נגד הצורת הניתוח של רב חיים. זאת אומרת, זה לא שהיה לו איזשהם הערות או ויכוחים עם רב חיים. אגב, דליה נדל מאוד אהב את הספר של רב חיים הלוי. מאוד אהב את רב חיים על הרמב״ם, רב דליה נדל, ממש ספר עמוק ומקורי ומאוד חשוב. הוא היה חזוניש מהסוג השני, אמרתי. אז לכן הוא דמות שיש בה הרבה, אני חוזר לדליה נדל, הוא דמות שיש בה הרבה סתירות, אבל נדמה לי שרובן במישור הסוציולוגי ולא במישור התיאורטי והמהותי. בסופו של דבר, אולי ככה לסגירת המעגל, אחרי שהוא נפטר וכל גדולי בני ברק הספידו אותו, בחלקם אפילו בלי האבלים המתבקשים. כן, הוא היה גדול נורא, אבל, זה לא דרך שמתאימה לרבים, אבל בפנים היו דברים שלא ראו בחוץ, בפנים הוא היה חרדי טוב, לא כמו שראו בחוץ, כל מיני אבלים כאלה שהרבה פעמים מתלווים, שפעם ראיתי ספר, ספר שערי תלמוד תורה, שנכתב על ידי יהודה לוי, הפרופסור ממכון לב. עכשיו, הוא עשה, באמת, חבר שלי פעם עשה תשומת ליבי לעניין הזה, אפשר למות מצחוק בספר הזה. הוא אסף מקורות של, של ראשונים ואחרונים וגמרות על היחס לחוכמות חיצוניות, על היחס לעבודה, וכל מיני דברים שככה מאוד בעייתיים בתפיסת העולם החרדית, ובחזל אפשר לראות אותם, הוא צודק, הוא לא הוציא דברים מהקשרם. בסדר? הוא אסף מקורות, זה הכל עם הערות אולי מסוימות שלו, באמת צמוד לגמרי למקורות. הוא קיבל שם כמה הסכמות. תקראו את ההסכמות האלה, זה מאלף. האבלים שם הם נהדרים. כן, הוא הביא קיבץ כאמיר גורנה דברים מחזל, מראשונים האחרונים, מלאכת מחשבת וכו', אבל לדורנו זה רבק וחובלם ומרבותינו, אבל האבלים האלה זה תמיד, וכשאתה אומר דברים בעצמך, אז יצאו נגדך בתור תיקורת. כשאתה מביא גמרות ראשונים אחרונים, מה אתה עושה?
לא תמיד זה עוזר.
אה?
לא תמיד זה עוזר.
מה? כן, אוקיי.
יש ספר של מאיר שלו על אחד הגיבורים, שהיו מבל שלא קשורים. הוא ידע מתמטיקה, אבל הוא הלך עם סנדלים. מה שאתה ממש...
אני לא יודע
מה קרה,
אתה סיפושב, כי הוא מוציא צמוד למקורות.
אה, אוקיי. לא, אני לא מכיר את הכתיבה שלו, אז אני לא... בכל אופן, אז בסופו של דבר, אחרי פטירתו, אז כמו שאמרתי קודם, היו הספדים מכל גדולי בני ברק, סך הכל תלמידי החזוני שם היום עומדות מאוד מרכזיות, היום ובעבר בבני ברק, אבל מצד שני, דמותו עוברת איזשהו שינוי, שכתוב ההיסטוריה. זאת אומרת, מכניסים אותו חזרה לתלם, הוא הופך להיות גודל, גם הוא היה גודל, זאת אומרת, כך חבר שלי קורא לזה, גם הוא היה גודל. זאת אומרת, להכניס אותו לתוך התבניות המקובלות כדי, וזה אגב בא ממשפחתו. בלי זה הוא פשוט לא ייזכר, הוא לא יהיה חלק מהפנתיאון. עכשיו, זה, כאן אני מגיע לספר ששלחתי לכם את הקובץ לגביו, הספר של הרב שאילת, בתורתו של אבדליה, שהוא יצא שם כתגובה לניסיונות להציג אותו ככה, כי הוא ניסה להציג, למרות שלדעתי בצורה מאוד מתונה הוא עשה את זה, אבל כי הוא איש מתון, הרב שאילת, הוא ניסה להציג את אבדליה האותנטי יותר, ואז הוא חטף בלסתרות גם ממשפחתו של אבדליה, למרות שהוא מביא פה שאבדליה אמר שהוא סומך עליו, והוא צריך להוציא את הדברים וכולי, אבל... אוקיי, אבל משפחתו יצאו בשצף קצף, הספר הוחרם, מסרו, עשו שם דברים נוראים, הוא התקפל בסוף, הרב שאילת, הוא לא מוכר את הספר יותר, אני קניתי זה עוד ממנו, אבל הוא לא מוכר את הספר יותר, והוא הוציא איזו מהדורה חדשה לפני שנתיים, נדמה לי, אני לא יודע, כנראה מצונזרת או משהו כזה, לא יודע בדיוק מה יש במהדורה החדשה הזאת. הספר הזה זה נמצא בקובץ באינטרנט, אבל השפחו של הרב שאילת זה שהוא מרשה להוריד. זאת אומרת, הוא לא מוכר, אבל הוא מרשה להוריד, שלחתי לכם את הקובץ הזה, אתם יכולים לקרוא שם, ובעקבות הפטירתו של אבדליה הוא הפך להיות אחד מהגדולים. זאת אומרת, במובן השלילי של המילה, אני מתכוון. מציירים את דמותו בצורה מאוד קונפורמית, מאוד ככה בתוך התבניות המקובלות.
דליה גודל.
כן, בדיוק. אז לכן זה, פה אני גומר להציג את הקונטקסט, כן, את הדמות, מה קרה בסופו של דבר, אבל אצל תלמידיו האמיתיים דמותו נשמרת ומנסים להילחם עליה, אבל זה תמיד כמובן הכל תחת ניקים ומתחת לשולחנות וכולי, אז השיח הציבורי זה פחות... פחות מופיע, פחות קרה, למרות שבבני ברק הכל ידוע, הכל, מכירים הכל, אין, הכל ידוע בצורה. טוב, נעשה אותה.